צהריים טובים. השתדלתי לשים בשקופית הפתיחה את מה שנדבר, את הזאב עם הכבש שממש נעמדו לתמונה משותפת, וגלוסקאות וכלי מילת בתמונה השנייה, ואיך שהרבי מסביר, איך שהרבי מסביר זה עניין אחד, ובעיקר איך שהרבי מסביר את הרמב״ם, בעיקר איך שהרבי מסביר את הרמב״ם, דיינו לא סתם מה שהרבי מסביר, יש במשך השנים הכרעה. שמענו בשיעור של הרב הלפרין, יש מחלוקת, הרמב״ם והרמב״ן, ויש הכרעה. הרבי לא מסתפק בהכרעה, אלא גם מצרף את הרמב״ם. אז זה תמצית הדברים, תמצית הדברים, וגם זאב עם כבש, קלוסקאות וכלי מילת, בשיחה הידועה שהודפסה בחלק רב זין בלקוטי סיכס, ומשם בדבר מלכוס, דבר מלכוס י' בית שהרבי חילק, יש שם את השיחה הזאת של חלק רב זין על שיטת הרמב״ם ביהודים הגשמיים. אגב, הזאב והכבש לא באמת נעמדו לתמונה, זה בינה מלאכותית שהצליחה להעמיד אותם בצורה מושלמת, כאילו הם נעמדו. אמר לי מי שהכין את זה, זה לקח לו דקה וחצי, אמר לי שאם היו אומרים בעבר שהמחשב יוכל בלחיצת כפתור להוציא לך כזאת תמונה של זאב וכבש שהם ממש כמו זוג יונים, אז היינו נאלצים להסביר שזה משל וחידה ולהפשיט את הדברים מגשמיותם. בדור שלנו אנחנו רואים שגם דברים שפעם היינו בטוחים שהם משל וחידה וצריך להפשיט אותם מגשמיותם, ייתכן והם נכונים והם פשוט ככה, פשוט לא ידעו. אז זה באופן כללי. השיעור יעסוק בשתי דרמות מרכזיות. אנחנו יודעים שבעולם התורה יש הרבה ויכוחים גדולים, ויכוחים ענקיים. אנחנו נדבר על שתיים שהם אחד. הראשון זה דברי הרמב״ם, שכמו ששמענו מקודם בשיעור הקודם של הרב הלפרין, הוא רק הזכיר מילה מדברי הרמב״ם, מיד הייתה התקוממות בקהל, איך הוא אומר כאלה דברים. אבל כשהרמב״ם כתב את זה בפעם הראשונה הייתה התקוממות יותר מסיבית ממה שהיה פה, ואחרי זה יש לנו דרמה הפוכה, אבל נראה לפי הסדר. אז דבר ראשון נתחיל עם הרמב״ם. את הרמב״ם הזה אני חושב שאין מישהו שלא מכיר. אל יעלה על הלב שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם, אלא, או יש שם חידוש במעשה בראשית, אלא מה? עולם כמנהגו נוהג. כתוב בישעיה, וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ, ואפילו יש לנו תמונה של זה. אומר הרמב״ם, זה משל וחידה. מה הנמשל? הנמשל שהיהודים יוכלו להסתדר עם הגויים. היהודים זה כבשה אחת בין 70 אומות, הגויים זה זאבים ונמרים, היהודים יצליחו להסתדר עם הגויים, וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ. ומוסיף, יוכלו, לקראת הסוף הקטע, יוכלו דבר המותר בנחת עם ישראל, שנאמר, ואריה כבקר יאכל תבן, וכן כל כיוצא באילו הדברים בעניין המשיח, הם משלים. כל מה שאנחנו מכירים, אומר הרמב״ם, הכל משלים. מה הנמשל? אז הסברתי לכם פה משל של וגר זאב עם כבש, שזה היהודים עם הגויים. הסברתי לכם את המשל של ואריה כבקר, את הנמשל של ואריה כבקר יאכל תבן, זה אני עשיתי את השירות, אומר הרמב״ם, אבל את רוב הדברים דובר פה היום על הגובה העצום שיהיה בימות המשיח. אומר הרמב״ם, כל כיוצא באילו הדברים בעניין המשיח הם משלים. ובימות המלך המשיח יוודא לכל איזה דבר היה משל ומה העניין רמזו בהם. מה הנמשל? אנחנו לא יודעים את הנמשל של הכל, בעזרת השם בימות המשיח נדע את הנמשל של הכל. וזה נקודה ראשונה מהרמב"ם מלכות מלכים, אני חושב שכולם מכירים. הדיון הזה ברמב"ם קשור מאוד מאוד לעוד הלכה שהוא אומר. וזה נמצא בספר רמדו בהלכות תשובה. כותב הרמב״ם, הנקודה היא שתכלית השכר זה לנשמות בלא גופים, דהיינו רבי ישי. העולם הבא לפי הרמב״ם זה נשמות בלא גופים. יהיה תחיית המתים, כפי שאנחנו נראה באריכות בהמשך, אבל נקודת הדברים לפי הרמב״ם, תחיית המתים זה לפרק זמן קצוב. דהיינו תחיית המתים, כולם מסכימים שתחיית המתים זה פרק זמן קצר שהמתים יהיו חיים, אבל כמה זמן אותם מתים יחיו אחרי שהם כבר נהיו חיים? לכמה זמן הם יהיו חיים? לפי הרמב״ם זה פרק זמן קצוב, יש התקוממות. לפי הרמב״ם זה פרק זמן קצוב. שאחריו מה? אחריו חוזרים לאפרם. מה למשל? שמה? מה שהרמב״ם עצמו אומר? כתוב חוזרים לאפרם, ומוסיף הרמב״ם, אני אקרא פה את הציטוט, זה בקטע השני: הטובה הצפונה לצדיקים היא חיי העולם הבא, היא החיים שאין מוות עמהן, והטובה שאין עם הרעה. שכר הצדיקים הוא שיזכו לנועם זה של העולם הבא, ויהיו בטובה זו, ופיראון הרשעים, מה העונש של הרשעים? הוא שלא יזכו לחיים אלו, אלא יקרתו וימותו. אומר הרמב״ם, העולם הבא אין בו גוף וגבייה, אין גופים בעולם הבא. הטובה הצפונה לצדיקים, שזה עולם הבא, אין גוף וגבייה, אלא נפשות הצדיקים בלבד, בלא גוף, כמלאכי השרת.
שזה אחרי תחיית המתים.
יש תחיית המתים, כולם חיים לפרק זמן ארוך. פרק זמן ארוך. הרמב״ם מדבר על אלפי שנים. אבל בסוף הפרק זמן הארוך הזה, מתים ועד יש עולם הבא, וזה לשמו התכנסנו לעולם הזה. לשם התכנסנו לעולם הזה, בשביל העולם הבא. מה זה העולם הבא? נשמות בלא גופים. תכלית השכר, נשמות בלא גופים. אם כן, הרמב״ם אומר לנו כאן שני דברים, ואנחנו מיד נראה, אחרי שנראה ציטוט קדום לרמב״ם שאומר את זה, נראה ששני הדברים האלה, שתי ההלכות האלה שהרמב״ם אומר, האחד, שכל היהודים הגשמיים זה משל בלבד, זה פרט אחד, והפרט השני, שתכלית השכר, סוף השכר, היעד הסופי שלשם אנחנו נוסעים, זה נשמות בלא גופים, זה אחרי תחיית המתים חוזרים לאפרם. זה שני דברים שתלויים אחד בשני. השיטה של הרמב״ם בשתי ההלכות האלה, בהלכה שהקראנו מספר מלוכים, מלכות מלך המשיח, וההלכה שהקראנו מלכות שוב ומספר עמד או מההתחלה, הם דבר אחד, הם לא שני דברים אלא דבר אחד.
מה הפלא, הרי כל העולם הזה הוא משל, כל העולם הזה הוא משל. המציאות הגשמית היום, יש מחקרים יש מחקרים שחודרים לתוך האטומים ומאיצים אותו ברואים שבין האטומים והאטומים שרצים הרוב זה כמות, ואת המדע מוכיח שהגש מיוחי השלם.
מצוין, אתה בעד.
אני בדעתו של הרבי, רק אני מבין אותו.
אז בואו נראה, בואו נתקדם. דבר ראשון נראה, קדם לרמב״ם בדורותיים רבינו שלמה בן גבירול. רבינו שלמה בן גבירול היה פייטן ידוע. אצלנו בתפילות שלנו אומרים אותו פעמיים בשנה, הפעמיים האלה סמוכות. בי"ז תמוז אנחנו אומרים קינה שלו שאין נאסר אשר נמסר, בתשעה באב אנחנו אומרים שומרון כל תיתן. למיטב זיכרוני זה הפעמיים שאנחנו פוגשים אותו. אבל הציטוט הזה הוא ציטוט שרבים מעם ישראל, גם אשכנזים וגם ספרדים אומרים אותו. זה אחד הפיוטים המרכזיים של יום כיפר, פיוט שנקרא כתר מלכות. בתוך הפיוט הזה רבי שלמה, אגב יש כמה פיוטים שנקראים כתר מלכות כתחליף לפיוט הזה, יש כאלה שנוהגים שלא לומר את הפיוט הזה, אבל מה עושים עם הפיוט כתר מלכות? אז יש עוד 3-4 פיוטים כתר מלכות שנכתבו כתחליף למען אלה שלא מעוניינים להגיד את הפיוט הזה, כתר מלכות של רבי שלמה בן גבירול. כותב רבי שלמה בן גבירול שהיה דורותיים לפני הרמב״ם, בעשותך תחת כיסא כבודיך מעמד לנפשות חסידיך, ושם נווה הנשמות הטהורות אשר בצרור החיים צרורות, ובו נועם בלי תכלית וקצבה, הוא העולם הבא. שוב כותב רבי שלמה בן גבירול את הנקודה השנייה שראינו ברמב״ם. זו הנקודה הראשונה, שהיהודים הגשמיים אינם אלא משל, אלא הנקודה השנייה. הנקודה השנייה היא תחיית המתים היא קצובה, השכר הלא קצוב, תכלית השכר, זה נשמות ללא גופים. זה מה שהוא כותב, המעמד לנפשות חסידיך, המקום שאין בו תכלית וקצבה, העולם הבא, זה נווה הנשמות הטהורות.
אבל תחיית המתים זה סיפור סיטואציה שבו אפשר לקיים את הדבר המיס בשלמותם, כי אז עם אותו משיח, וכל הנשמות וכל הפולה יכולו לקיים את כל הדבר המיס, ואחרי זה, בעצם אז מגיעים לשכר.
ממש כך. תחיית המתים, תחיית המתים, אני חוזר על מה שנאמר, הוא לא חמוש ברמקול, אז אני חוזר בקול. תחיית המתים חיים וממשיכים לקיים מצוות. לעשות כמצוות רצונך. ממשיכים לקיים מצוות, פרק זמן ארוך מאוד. הרמב״ם אומר, ואני אגיד בסוד, אותו המשיח שימלוך גם כן ייפטר מן העולם, ובניו בנו ימשיך אחריו, ונכדו ימשיך אחריו, ויהיה כמה דורות של משפחת המשיח, לפי הרמב״ם, ויקיימו מצוות, אחרי זה מגיעים לעולם הבא. כל הזמן שהעולם קיים, אחרי שבן אדם... אין תורה אחרת, כשבן אדם נפטר, הוא נפטר.
איך אתה מסביר את מציאות האחר שהרב חיים
עובד
ומשה
אומר, חיים מציאים,
ולא הפסק להבין?
בדיוק בשביל... בדיוק בשביל הנקודה הזאת נתכנסנו לפה היום.
צריך להבין מה לצור החיים. הרי על כל שיעור כתוב
שאנחנו נתקלטים, אנחנו... זה, המרכז זה הרמב״ם, רבי שלמה בן גבירות זה מאמר המוסגר.
כל החיים לנקודה
של לשבות בגיעות למות בני הקורא, ויורדות מתחת כפסי הכבוד של המות. ומי שזוכה להגיע לשם בצקיים, ומי שמש על פיקוש השם, את הרעיון שלו, שאנחנו נגיע למציאות גדול, שכולנו כביכול מסטור על קידוש השם, אנחנו נהיה. זה רבי שלמה בן גבירול, בצרור החיים. אנחנו נעבור עכשיו לפני ההסתערות הגדולה, ההסתערות הגדולה שראינו פה, כמו שאמרתי מקודם, זה הסתערות קטנה ליד מה שהיה אצל הרמב״ם, כי אנחנו לומדים מה הרמב״ם אמר פעם, אבל נחשוב על כל האנשים שפתאום מקבלים ספר חדש, ספר של בן זמנם של הרמב״ם, הם נבלו עד עמקי נשמתם, הרבה אנשים בדור של הרמב״ם נבלו עד עמקי נשמתם, וצעקו את מה שצועקים פה. וזה אפילו הגיע לידי שריפת ספרי הרמב״ם, ולעוד כמה וכמה השלכות חמורות. זה אחת הסיבות המרכזיות, זה שתחיית המתים, מה בדיוק יהיה שם, משל וחידה, הדברים האלה שיחקו תפקיד, כמו שאנחנו נראה עוד מעט ציטוטים, מתוך הבלגן שהיה אז. אבל לפני זה נראה את ההסבר של הרמב״ם עצמו, כמו שאמרנו, שני הפסקים של הרמב״ם. האחד שזה משל וחידה, היהודים הגשמיים הם משל וחידה. השני, שתכלית השכר זה לנשמות בלא גופים, זה דברים שקשורים אחד לשני, ובשביל זה נעבור לפירוש המשניות של הרמב״ם. פירוש המשניות של הרמב״ם זה דבר פלא, כל פעם שאני מתבונן בגיל שהרמב״ם כתב את זה, פשוט בגיל שהרמב״ם כתב את זה, אני לא מצליח לתפוס. הוא כותב בסוף שהוא התחיל בגיל 23, כמעט ואין פה אנשים בגיל הזה, כפי שזה נראה. הוא התחיל בגיל 23 וסיים בגיל 30. סיים בגיל 30, בתוך הפירוש המשניות הזה, שהוא כותב אותו בתור בחור מבוגר, הוא נלחם עם הרס"ג, הוא מחליט שיש עיקרי אמונה, הוא מחליט שיש דבר כזה, עד אז לא ידעו שיש עיקר לאמונה. לא זו בלבד שהוא מחליט שיש עיקר לאמונה, הוא גם מחליט מה הם עיקרי האמונה, שזה דברים אדירים, ועוד הרבה פירוש המשניות, כל הפירוש המשניות גיל 23 עד גיל 30, בגיל 23 עד גיל 30 הוא לא ישב עם מזגן, אויצר ומחשב, אלא הוא ברח ממקום למקום, והיה בלגן שלם. בכל מקרה, בפירוש המשניות יש הקדמות, כמה וכמה הקדמות, הרבה הקדמות יש, מתוכן יש 3 או 5 הקדמות מרכזיות. לענייננו נדבר על הקדמה אחת שכולם מסכימים שהיא מרכזית, שזה ההקדמה שאותה הזכרנו מקודם, ההקדמה שבה הוא כותב על י"ג עקרי האמונה. ההקדמה הזאת שבה הוא כותב על י"ג עקרי האמונה, זה הקדמה לפרק חלק. פרק חלק זה פרק בסוף מסכת סנהדרין, או לקראת סוף מסכת סנהדרין, בהתאם לגרסאות, שהציטוט שלו כולם מכירים מן הסתם. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אז אני אקרא פרק חלק, על שם המילה חלק שבתחילת הפרק, פרק חלק. לפרק חלק יש הקדמה ברמב״ם, אין עוד פרק שזוכה להקדמה, כזאת רצינית. ההקדמות המרכזיות האחרות, זו הקדמה כללית לסדרי משנה, או הקדמה למסכת אבות, הקדמה לסדר קודשים, הקדמה לסדר טיירס, לפרק חלק יש הקדמה מרכזית ששם מדובר על עיקרי האמונה. בחוברת שלפנינו, בעמוד 8 ואילך, יש חלקים רחבים מתוך ההקדמה הזאת. יש חלקים רחבים מתוך ההקדמה הזאת. ושם נראה את דבר הפלא הזה, את ההסבר של הרמב״ם לשתי הדברים שהוא קורא תיגר על מה שהיה מקובל עד אליו. אנחנו רואים בראשונים שחולקים עליו, הרמ"ר, רבינו מאיר הלוי אבולעפיה, שהיה מגדולי הראשונים בזמנו, והרמב״ם קצת אחרי זה. אחד המקורות שלהם נגד הרמב״ם, הם אומרים לו, המקובל באומה. מה מקובל בעם ישראל? כולם יודעים. הם לא משתמשים בביטוי, מיום הולכינו לחדר, ככה חינכו אותנו. הם לא הכירו, אבל הם אומרים לו, ככה, ככה כל עם ישראל. הרמב״ם מגיע כאן להסביר, כמו שאמרנו, בין גיל 23 לגיל 30, הוא מסביר אחרת. אז נראה כמה קטעים מתוך דברי הרמב״ם בהקדמה לפרק חלק. ההקדמה המלאה נמצאת לפנינו, והיה לי מאוד חשוב, זה לא הקדמה מלאה, הקדמה מלאה יותר ארוכה, אבל היה לי מאוד חשוב שיהיה קטעים מרכזיים מההקדמה לפני כל אחד, שיהיה אפשר לראות את כללות המהלך. לא נספיק בכל, אבל כל אחד יכול בכוח עצמו. אומר הרמב״ם, אני מקריא מתוך המצגת, אבל זו הנקודה הנפלאת, רוצה לומר, העולם הבא, בשונה מתחיית המתים, מימות המשיח, אל העולם הבא. אומר הרמב״ם, על זה אף אחד לא מדבר על זה. מעט תמצא בשום פנים שיעלה על ליבו, או שיחשוב או שיקח, זה העיקר. דיינו, אף אחד לא מדבר על זה, מה בדיוק קורה שם, מה זה העולם הבא הזה. אף אחד לא מדבר על זה. ופה, יש פה ציטוט על הכת השלישית. זה נקודה מאוד מעניינת גם, מאוד קשה לנו לעיכול, אבל ככה הרמב״ם כותב. זה נמצא לפנינו בעמוד 9. הרמב״ם אומר, אלה שלומדים את אגדות חז"ל מתחלקים לשלוש קבוצות. לפנינו קטע על הכת השלישית, אבל לפני הכת השלישית מגיעים הכת הראשונה והשנייה. המכנה המשותף לכת הראשונה והשנייה, כת זה קבוצה, המכנה המשותף לקבוצה הראשונה והשנייה, זה שהם לומדים את אגדות חז"ל כפשוטם. זה המכנה המשותף לכת הראשונה והשנייה, לקבוצה הראשונה והשנייה, הם לומדים את אגדות חז"ל כפשוטם. אם שניהם לומדים אגדות חז"ל כפשוטם, מה הופך אותם לשתי קבוצות? אומר הרמב״ם, מה זה גורם להם? הקבוצה הראשונה לומדת את אגדות חז"ל כפשוטם. והקבוצה הראשונה, הם מאמינים בכל דברי חז"ל כפשוטם. הקבוצה השנייה, זה קבוצה של אנשים שחושבים שההיגיון שלהם הוא המלך, הוא המחליט. הם לומדים את דברי חז"ל כפשוטם. מאחר והם לומדים את דברי חז"ל כפשוטם, מה המסקנה שהם מגיעים אליה? שחז"ל דיברו, ברמב"ם זה ממש כתוב, שחז"ל דיברו שטויות. ככה זה המסקנה שהקבוצה השנייה מגיעה אליה. הקבוצה הראשונה מגיעה למסקנה, אם חז"ל אמרו, זה נכון ב-100%. בשכל שלנו זה נראה שטויות, אז השכל הוא שטויות. אנחנו יודעים שמה שחז"ל אמרו זה מה שנכון, זה הקבוצה הראשונה. הקבוצה השנייה אומרת, השכל שלנו הוא המושל בכיפה. הוא הבעל הבית היחידי, והוא אומר את המילה האחרונה. חז"ל אמרו כל מיני דברים, אז חז"ל אמרו שטויות. זה הקבוצה הראשונה והשנייה. נראה את זה בפנים בקצרה, בעמוד 9 בטור השמאלי. ממה שאתה צריך לדעת, כי דברי חכמים ז"ל נחלקו בם בני אדם לשלושה כיתות, לשלושה קבוצות. הראשונה, והוא רוב מה שראיתי, ואשר ראיתי חיבוריו, ומה ששמעתי עליו, שזה בעצם רוב עם ישראל, והם מאמינים אותם על פשטם, והם סוברים בהם פירוש נסתר בשום פנים. והנמנעות, מה פירוש המילה נמנעות? דברים לא הגיוניים. הנמנעות, כולם הם אצלם מחויבות המציאות. כל הדברים הלא הגיוניים שחז"ל אמרו, אומר הרמב״ם, זה הכל מחויב המציאות, וטטטם הוא ממשיך להאריך פה, וכותב כמה זה לא הגיוני, כמה זה בלתי אפשרי. לא נקרא את הכל, יש פה ביטויים באמת קשים לעיכול. נעבור לכת השנייה, אומר הרמב״ם, והם רבים גם כן, לא כמו הכת הראשונה, הכת הראשונה היא ממש רוב מה שראיתי, רוב מה שראיתי חיבוריו, רוב מה ששמעתי, הכת השנייה היא הרבה פחות. הכת השנייה הם רבים גם כן, והם אותם שראו דברי החכמים, או שמעום, והבינו אותם כפי פשוטו, והם חשבו שלא כיוונו חכמים בו, זולתי מה שמורה על הפשט הדבר, והם באים לסכל אותם ולגנותם, ומוציאים דיבה, הם מוציאים דיבה לחכמים, על מה שאין בו דיבה, ויליגו על דברי חכמים, והם חושבים ששכלם, אותם אנשים חושבים ששכלם, השכל שלהם יותר זך מהם, יותר זך מהחכמים, ושהם עליהם השלום נפתים גרועי השכל, שכלים בכלל המציאות. טוב, לא ממשיך יותר מדי, אבל זה הקטע השנייה. הקטע השנייה אומרת, חזל אמרו דברים, הם התכוונו לדברים כפשוטם. התכוונו לדברים כפשוטם, אבל זה לא נכון. אז חזל לא ידעו מה שהם מדברים. זה קבוצה השנייה. קבוצה השלישית אומר הרמב״ם, וזה מה שמופיע לפנינו במצגת, זה מופיע בחוברת יותר בעריכות. בחוברת בעמוד 10 זה מופיע בעריכות, פה במצגת מופיע ממש משפטון מתוך ההסבר של הרמב״ם על הקבוצה השלישית. כותב הרמב״ם, הקטע השלישית, והם חי השם מעטים עד מאוד. עד שאין ראוי לקרוא אותם קט, אי אפשר לקרוא לזה קבוצה, זה לא קבוצה. זה בודד או בודדיים. אבל בכל זאת הרמב״ם אומר, אני קורא להם קבוצה, כמו שלשמש קוראים מין, לשמש קוראים סוג. אפילו שהשמש, מה זה סוג? יש שמש אחת ויחידה, אין סוג. אבל אפשר לפעמים לקרוא, להשתמש בשמות מושלים. מה זה? אותם בני אדם שנתברר אצלם גדולת החכמים זל, וטוב שכלם ממה שנמצא בכלל דבריהם, מורים על עניינים אמיתיים במאוד. זה הקבוצה שיודעת שכשחכמים אומרים משהו, אנחנו צריכים לבדוק למה הם מתכוונים. הרמב״ם כותב פה בתוך הדברים על הקבוצה השלישית, שאם מישהו מהקבוצה השלישית נתקל בדברי חז"ל שהוא לא מבין אותם, אז הוא שוכב, זה הרמב״ם כתב בערבית, אני מצטט מהתרגום, זה לא בדיוק מה ש... אני לא יודע מה, לא יודע איך אומרים את זה בערבית, אולי מישהו מהקהל יוכל לתרגם. כשמישהו מהקבוצה השלישית רואה משהו שחז"ל אמרו וזה נראה לו לא הגיוני, הוא שוכב, עשוק הלב וטרוד הרעיון. איך זה בערבית? השוק הלב הוא טרוד הרעיון, הוא לא מוצא מקום לעצמו, הוא חייב לחשוב ולהתבונן ולמצוא מה חז"ל התכוונו. ברור לרמב״ם, ברור לאנשי הקט השלישית, והרמב״ם הוא אחד מהקט השלישית, ברור לו שהם לא התכוונו לדברים כפשוטם, שהרי זה לא הגיוני. מצד שני ברור לו שהם לא דיברו שטויות. אם גם ברור לו שהם לא דיברו שטויות, וגם ברור לו שהם התכוונו ברצינות למה שהם אמרו, על כורכך שדבריהם הם משל וחידה. ופה בעצם הרמב״ם מסביר לנו, אני אקריא פה את הציטוט, עוד ציטוט מתוך ההסבר שלו על ההקדמה השלישית. ידעו כי הם עליהם השלום אינם מדברים עיתולים, חז"ל לא מדברים שטויות, לא מדברים בדיחות, ונתאמת להם שדבריהם יש לו נגלה ונסתר. יש שני פנים לדברי חז"ל, יש נגלה ויש נסתר, וכי הם בכל מה שאומרים מן הדברים הנמנעים, כל הדברים הלא הגיוניים שהם אומרים, דיברו בהם בדרך חידה ומשל, כי הוא זה דרך החכמים הגדולים. החכמים הגדולים מדברים ברמזים, מדברים בחידות, לא תמיד הם מדברים בצורה פשוטה שכל אחד יכול להבין אותם. עד כאן היבט אחד שהרמב״ם מעריך בהקדמה הזאת להסביר שחז"ל לא דיברו שטויות מצד אחד. מצד אחד הם לא דיברו שטויות, ומצד שני הם לא אמרו דברים לא הגיוניים.
חז"ל.
נדבר פה על חז"ל. זה, הדברים מתחברים, אבל בעיקר הוא מדבר פה על חז"ל. כל הנמנעות, כל הדברים הלא הגיוניים. כן, כן, אגדות, יש גם בגמרא וגם במדרשים. כן, נדבר בעיקר על זה. הרמב״ם מוסיף ומסביר, אז כל דבר אנחנו אמורים, אומר הרמב״ם, ללכת לפי ההיגיון. אם אנחנו רואים משהו כתוב, אנחנו רואים משהו כתוב בדברי חז"ל, אנחנו אמורים לחשוב ולהבין מהו המסר שהם באו להגיד לנו, לא להסתכל על הלבוש, לא להסתכל על הקנקן, אלא להסתכל על מה שיש בו, על מה שתמון ועל מה שנסתר.
לכיוון יש הרבה פירושים, פירושים נוספים, כאילו נשאר לצאת מהסתירה. למשל, כמו שרבו מפרש, בזמן אחד ובזמן אחר, במיניות ובמיניות במקומות שונים.
אכן, יש איך שהרבי מסביר, וכמו שאמרנו, אנחנו דבר ראשון לומדים כעת את הרמב״ם, איך שהוא כתוב, איך שהרמב״ם כותב את הדברים, מה הבלגן שנוצר כשהרמב״ם כתב את הדברים, איך התמודדו, מה עשו, מה קרה. אתה צודק שאיך שהרבי מסביר זה הסתכלות חדשה, אבל בשביל להבין שמה שהרבי מסביר זה הסתכלות חדשה, אנחנו צריכים לראות את ההסתכלות הרגילה.
מצד ההיגיון פשוט, יש לך סתירה בשני מקרים, יש דרכים איך לפתור את הסתירה, או שזה אחד שייך למקום אחד ושני, זה גמרא, זה לא רמב״ם, או שזה שייך לזמנים שונים, או ש...
לפי הרמב״ם, הדרך שהוא פותר את הבעיה, הדרך שהרמב״ם פותר את הבעיה הזאת, זה אחד, זה, שזה משל וחידה, שזה רמז, שלא התכוונו להגיד את מה שאמרו, אלא משל וחידה. זה הדרך שהרמב״ם סבור שיש לפתור את הדברים. אתה צודק שיש עוד דרכים, אבל אנחנו כעת לומדים מה, איך הרמב״ם פותר את הבעיה, ככה הוא פותר. יש עוד דרכים, נדבר עליהם מיד. נראה גדולי ישראל אחרים, רישוינים, נראה מה הרבי אומר, נראה עוד דרכים. אבל דבר ראשון, מה הרמב״ם אומר? זה מה שהרמב״ם אומר. יש פה את ההקדמה, כמו שאמרתי, כמעט במילואה, ואת כל ההפתעות האלה, הרמב״ם כותב באריכות, ואני קיצרתי והשמטתי את הביטויים הקיצוניים.
יש בספר בייס רביס, הוא נפלא, אני לא יודע ביהודו ששולח, שאחד, שהוא ביזה הספר של אחד הגדולים של התלמידים, של המאגים, הוא שלח אותו, ושהוא מפרש פירוש נפלא איזשהו מאמר חז"ל, שהוא כאילו איזה הלך שמגיע לנו ביהודו, ואז הוא מתחיל, הוא מסתכל שהוא הלך פשוט עני, הוא מתחיל לשאול את הלך ביהודו על המאמר חז"ל הזה. זה נראה מאמר חז"ל תרוע, ואז הוא מסביר לו את זה על פי.
אני אזכיר בנוגע למה שנאמר, את דברי חז"ל הידועים, רצונך להכיר את מי שאמר והיה עולם. מה אתה עושה עם רצונך להכיר את מי שאמר והיה עולם? רוצה להכיר את הקדוש ברוך הוא, מה עושים? למוד אגדה. למה למוד אגדה? שרוב סודות התורה גנוזים באגדות. הרמב״ם, זה מה שאומר לנו פה, גנוז פה באגדות, זה מה שחז"ל אומרים, שרוב סודות התורה גנוזים באגדות. הרמב״ם אומר לנו פה, זה גנוז. איפה זה גנוז? אם אתה תלמד דברים כפשוטם, אומר הרמב״ם, אתה לא תגיע למה שגנוז. מה שגנוז זה מה שמשל וחידה. בכל מקרה נחזור לענייננו, הרמב״ם עובר, נעבור לנקודה אחרת, נקודה נוספת שהיא בעצם משלימה, כמו שהרמב״ם אמר, יש היגיון. אומר הרמב״ם, מה ההיגיון? ההיגיון הרמב״ם מעריך שכר לבן אדם. מהו השכר? מהו תכלית השכר? אז נראה, נחזור שנייה אחורה בהקדמה לעמוד 8 בטור השמאלי. כותב הרמב״ם באמצע הטור השמאלי, ואתה מעיין בספר זה, תבין זה המשל שאני ממשל לך, זה הלשון של המתרגם, לא הלשון של הרמב״ם, תבין זה המשל שאני ממשל לך, ואז תכין לבך ותשמע דבריי בכל זה. שים בדעתך כי נער קטון הביאו אצל המלמד ללמדו תורה. ילד קטן הביאו אותו אצל המלמד ללמוד תורה, מה אומרים למלמד, מה אומרים לו? אומרים לו, אתה תלמד יפה, אתה תלמד יפה, אתה תקבל סוכריה. אני חושב שאף אחד מהנוכחים פה, האישה לא אמרה לו בבית, אם תביא פתק מממש שלמדת יפה, אתה תקבל סוכריה. כמה שכל אחד גודל, כמה שכל אחד גודל, הפרסים משתנים. הפרסים משתנים, אבל אומר הרמב״ם, עצם זה שיש פרס מסוים, עצם זה שיש פרס מסוים זה קטנות. עצם זה שיש פרס מסוים זה קטנות, כי בעצם מה הילד אומר כשהוא הולך והוא לומד בשביל לקבל סוכריה? הילד בעצם אומר בכל רמס עברה ושסה גידר, זה מה שהוא אומר. סוכריה זה דבר חשוב וטוב. ללמוד? לא כל כך. אלא מה? אני מוכן איך אפשר מצווה. בשביל הסוכריה שהיא התכלית הנרצית, אני מוכן גם, אני מוכן גם ללמוד. אז מזמן לזמן מחליפים סוכריה, לא בכל גיל סוכריה מדבר, עוברים לגיל הבא וזה מתקדם ומתקדם, והרמב״ם מעריך בקטע הבא כשיגדיל, אז יזרזו אותו ויגידו לו מנהלים יפים, בגדים חמודים, מתקדם הלאה.
גם שגם
נכון מאוד, נכון מאוד. לכן הרמב״ם אומר, אפילו אנטיגנוס איש סוחו שאמר, אל תהיו כעבדים. וואו, תודה רבה. גם אנטיגנוס איש סוחו שאמר אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, הוא גרם לבלבול אצל חלק מהתלמידים, תלמידים של תנה התבלבלו, לא על מנת לקבל פרס, אנחנו עדיין על מנת לקבל פרס. אבל הרב מעריך שמשלב לשלב השכר נהיה יותר מכובד, כמה שאנחנו יותר מתקדמים ככה השכר יותר רציני, השכר יותר רציני, יותר רציני. מה תכלית השכר? תכלית השכר, וזה הנקודה הזאת הוזכרה גם בשיעור של הרב אלפרין, תכלית השכר זה שכר רוחני. אין מה לעשות, אין מנוס. אנחנו, כל הדברים הגשמיים הכי נעלים, ועוד יותר נעלה, ועוד יותר נעלה, ועוד יותר נעלה, מגיעים לשכר רוחני. ומכיוון שאנחנו מגיעים כל הזמן, מתקדמים כל הזמן ל... אומר הרמב״ם, גם בעולם הזה בן אדם יעדיף שכר רוחני משכר גשמי. איפה בעולם הזה בן אדם יעדיף שכר רוחני משכר גשמי? נקשיב טוב להקיצה של הרמב״ם. אומר הרמב״ם, יגידו למישהו, או שתקבל, ככה מספרים, הגיעו למישהו, אמרו לו, אתה יכול לבקש עכשיו מה שאתה רוצה, את רצון. את רצון. אבל תדע שכל מה שאתה מבקש, השכן שלך שרבת איתו אתמול יקבל כפול. תרגיש חופשי, אבל מה שאתה מבקש? אבל הוא קורא כפול. חשב, 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 חשב. בסוף הוא אמר, תוציאו לי עין. הרמב״ם לא מביא את הסיפור הזה. הרמב״ם לא מביא את הסיפור הלא נעים הזה, אבל הוא אומר, בן אדם יעדיף, בן אדם גם בעולם הזה יעדיף שכר רוחני. מה זה שכר רוחני על פני שכר גשמי? הוא יעדיף להינקם מאויביו מאשר שהוא יקבל משהו. אני מקווה שאני אראה את זה פה. אה? ראית כבר איפה זה?
פה,
בעמוד
11
ישר כוח. עמוד 11 בתחילת העמוד, וכמו כן הרבה מבני אדם בוחר להינקם מאויביו יותר מהשיג הרבה מתענוגי הגוף. זה ממש ככה, זה ממש, אם ניתן לך כפול אז תוציאו עין. זה מה שאני מוכן שיהיה כפול, וזה מה שהוא אומר פה, בן אדם יבחר להינקם מאויביו עדיף מאשר תענוג. עדיף, ניתן לך מיליון דולר, אבל הוא יקבל 2, זה לא זה. תן לך 10 מיליון, אבל הוא יקבל 20, זה לא זה. אין ברירה, תוציאו לי עין, אין מנוס. ממשיך הרמב״ם, בעמוד 11 נמשיך, שככה זה, בכל דרגה לדרגה, אם בעולם הזה אנחנו לפעמים מעדיפים רוחני, ודאי שבאמת, עולם האמת, עולם האמת, לא רק במובן עולם האמת, עולם אחר, אלא בעולם שלנו, במישור האמיתי, ודאי שאנחנו מעדיפים שכר רוחני על פני שכר גשמי. ולכן הרמב״ם ממשיך וכולו וכולו, יש לנו פה תכלית השכר, זה שכר רוחני. אם כן, מה זה כל השכר הגשמי? יש לנו פה את הגלוסקאות וכלי מלט, לא כל כך רואים, אבל אפשר לדמיין, היום זה כבר לא כל כך מופרך. מאוד מציאותי שעוד מעט יהיה עצים שיצמיחו רוגלח מוכנים ובגדים, לא יתהפך העולם, אפשר שהעץ יבוא מוכן כבר עם מה שצמח, לא, הכל יותר פשוט היום, זה כבר לא מסובך. אבל הרמב"ם אומר, למה יש את כל הדברים האלה? למה יש את כל הדברים האלה, את כל הגלוסקאות וכלי מילת, את כל השכר הגשמי, את כל הדברים? הרמב״ם אומר אין דבר כזה שכר גשמי, כתוב גם כאן בהקדמה לפרק חלק, גם בהלכות תשובה, אין דבר כזה שכר גשמי, אין דבר כזה. אז מה זה כל מה שכתוב? אתה הרי מאמין בחזל, אתה מאמין בדברי חזל, הכל קודש קודשים. מה אתה עושה עם כל מה שכתוב על השכר הגשמי? אומר הרמב״ם, השכר הגשמי זה לא שכר גשמי, זה כמו פה, בדיוק כמו פה היום, נתנו לנו אוכל, לא בתור שכר, אלא בשביל שנהיה רגועים, הדליקו את המזגן, זה לא שכר, אם תבוא ללמוד ניתן לך מזגן. לא, המזגן, האוכל, המאפה, לראות את הרב ויצנדלר, כל הדברים האלה זה לא שכר, זה רק בשביל שיהיה נוח. אז זה שכר רוחני. זה לא בתור שכר, אלא כל האוכל, זה לא שכר, אין שכר, לא נותנים שכר. מי שבא לפה, בא כי הוא רוצה ללמוד ענייני גאולה ומשיח, הוא רוצה לקיים ולחיות עם ההוראות של הרבה. אבל אם נהיה רעבים וצמאים ויהיה לנו חם, אז לא נעשה את זה כמו שצריך. אז זה נקרא הסרת המונע. אומר הרמב״ם, מה שכתוב גלוסקאות וכלי מילת זה הסרת המונע. אם נשאל, זה הסרת המונע? זה הסרת המונע? אם לכל אחד היו מביאים לו טסלה, היו מביאים לו רק בשביל שתוכל להגיע ליום גאולה המשיח, כך טסלה, וכבר, ואם כבר זה אצלך, שישאר אצלך, אז זה לא נקרא הסרת המונע, זה נקרא שכר. לכן הרמב״ם אומר לו, זה לא עובד ככה. מה? אתה אומר, אז זה הסרת, איך אני אפרסם? שיתפסו לזה ברצינות. יפה. פתרון טוב. דוגמה אחרת, אין לי רעיון, אני מפחד להציע עוד רעיון. אבל בכל מקרה, תמציס הדבורים שהרמב״ם אומר, הרמב״ם אומר, הולך, כמו שהוזכר, על פי ההיגיון. ועל פי ההיגיון, שכר זה שכר הכי טוב שיש, תכלית השכר. ותכלית השכר זה רוחני. גשמי זה לא תכלית השכר. נאמרו דברים על גשמיות, זה רק הסרת המונע. ואם זה הסרת המונע, זה חייב להיות בדרך משל וחידה. בשביל שנוכל ללמוד, לא צריך שיהיה רובוט שיוריד לכל אחד מהתקרה רוגע לך בזווית נוחה לתפיסה, בלי שהוא יצטרך להושיט את היד רחוק מדי. זה לא, זה שכר, זה עודף. אם אנחנו רוצים רק הסרת המונע, מספיק שעומד בחוץ, רוגע לך. ולכן הרמב״ם אומר, מה זה שעל האילנות יצמחו גלוסקאות או כלי מילת? זה משל, זה רק בא להגיד, זה יהיה מוכן לכם בקלות, זה יהיה מוכן לכם בקלות, בקלות, ובלשוננו, זה יעמוד בחוץ, זה יעמוד בחוץ. יהיה כנראה שדרוג שיהיה מותר גם להכניס לזל, זה שדרוג של ימות המשיח, בינתיים זה דרגה אחת פחות.
לא?
לא? אומר הרב אורנשטיין שזה לא עובד ככה. כן. ולכן אומר הרמב״ם, יש תחיית המתים והמתים חיים, ואז הם מקיימים מצוות בקלות. ואז מקיימים מצוות בקלות, וכולם יעשו מצוות. מלא הארץ דעה את השם. כולם מקיימו מצוות. אחרי זה יהיה תכלית השכר. זה באופן כללי מה שאנחנו לומדים בהקדמת הרמב״ם בפרק חלק. עוד נקודה, תחיית המתים הוא יסוד מיסודי מוישה רבינו אולו ושולוים. דהיינו מיסודי התורה. ואין דת ולא דבקות בדת יהודית. למי שלא יאמין זה. כל מי שלא מאמין בתחיית המתים, אין לו דת והוא לא דבק בדת יהודית, חייבים להאמין בתחיית המתים. זה באופן כללי הרמב״ם. השאלה הגדולה שנשארה לי, אם צריך בכל מקרה, למה תחיית המתים? לשם מה צריך תחיית המתים? אם... האפשרות השנייה... הסרת המונע...
שכל יהודי יזכה לקיים מצוות בלי...
שזה מה שאתה אמרת, אמצעי. מה?
זה הכתוב ברוך הוא, הוא בסוף מקדש שחנתי בתוכם. היה משה רבינו צריך להיות בן אדם השני, היה צריך להיות מקדש, וחיים מצחיים, הוא אומר למה שלך. עכשיו, זה היה צריך להיות, זה עוד לא ממש.
עכשיו, כשיש את המתים, מתממש הדבר הזה, ואז נגיד, זה כאילו כל התקופה של הגלות זה כמו איזשהו עקיפה על משהו שהיה צריך להיות ולא היה. הרגע כמובן להסביר שאני נפל להאמין בכל הכל, אבל העניין של בית מקדש, כשמוצאת את הולך השם שלו, את הלום של רבנו, לא רואה היה קיים, אבל אפשר להגיד שאולי זה עכשיו ככה, ואז יהיה שכב, פשוט להתעכב וזה על מה
מתוך מה שנאמר כאן, ההסבר שכתוב כאן ברמב"ם לפנינו זה כתוב קטן, אני מתנצל, לא ידעתי מה הגודל של של המצגת שתהיה, של המסך, אבל הרמב"ם אומר, למה תחיית המתים? למה תחיית המתים? אם התכלית זה בלי גופים, אז למה צריך להחיות את המתים? אומר הרמב"ם את מה שאמרו כאן, זה אמצעי, זה הסרת המונע. מה הפירוש? צריך יהודי שיגיע לעולם הבא. אבל כשהוא היה בעולם הזה, הוא לא הצליח לקיים מצוות כמו שצריך. פה היה לו חם, פה היה לו קר, פה לא היה לו כסף, פה הציקו לו השכנים, פה לא משנה. לפי שהאדם, נקריא את הציטוט, לפי שהאדם אי אפשר לעשות לו המצוות, לא כשהוא חולה ורעב או צמא, אי אפשר. ולא בשעת מלחמה ומצור, ולכן יעד, יש יעד שיסורו כולי לעניינים, ושיהיו בריאים ושקטים עד שתושלם להם הידיעה, ויזכו לחיי העולם הבא. מה המטרה לפי הרמב"ם? למה יהיה תחיית המתים? בשביל שכל יהודי יוכל להגיע לעולם הבא. עולם הבא, כל יהודי שיהיה ראוי לקום בתחיית המתים, יהיה, יוכל לשדרג את המעמד שלו, יוכל לשדרג את נקודת הפתיחה שלו בעולם הבא. הוא ימשיך לקיים מצוות, כעת לא יהיה מי שיפריע לו, יקיים מצוות, יוכל להתקדם לעולם הבא. ישנם עוד שני הסברים, נדלג על זה, יש עוד הסברים למה תחיית המתים, אבל לפי הרמב״ם, אבל נעזוב את זה, נעבור לחולקים. כמו שראינו מקודם, הדברים שאנחנו קוראים את הדברים האלה, את שני הציטוטים הראשונים מהרמב״ם, מההתחלה שלו מהלכות תשובה, שתכלית השכר זה נשמות בלא גופים, ואנחנו רואים שכל היהודים זה משל וחידה, ואנחנו רואים איך שהוא כותב בפרק חלק, אומנם הוא כותב שיהיה תחיית המתים, אבל זה עדיין גרם בלבול. הרבה אנשים הבינו ממנו שהוא קרוב לדעה שאין תחיית המתים. הרייבד, שהוא ידוע כגדול המשיגים, כותב, הוא קרוב בעיניי לאלה האומרים שאין תחיית המתים בכלל. ועוד כמה בני דורו, ידוע שאלה שחולקים על הרמב״ם, ראש החולקים על הרמב״ם ידוע בשם הרמב״ן. בחסידס תמיד כתוב מחלוקת הרמב״ם והרמב״ן. אבל הרמב״ן הוא לא, היה, הוא לא חי עם הרמב״ם. הוא לא התווכח עם הרמב״ם, לא פנים אל פנים ולא בכתב. בדור של הרמב״ם ישנם כמה דמויות בולטות שמתווכחים עם הרמב״ם, הספרים יוצאים, הרמב״ם הכותב חי, חי וקיים, ומתחיל הוויכוח. אז יש את הרייבד, יש את הרייבד, יש את הרמה, רבינו מאיר הלוי, שמגדולי אותו הדור, והשלישי הוא ראש ישיבת בבל. ידוע שתקופה ארוכה, מאות שנים, מרכז התורה היה בבבל. מרכז התורה העולמי היה בבבל, לא היה כמעט מחלוקת בעניין הזה להוציא זמנים ספציפיים. המרכז היה בבבל. התחילה, נגמרה, זה תקופת הסבוראים, סוף תקופת האמוראים, תקופת הסבוראים, תקופת הגאונים, המרכז התורני הוא בבבל. מה שמסמל את סוף תקופת הגאונים ואת תחילת התקופה הבאה, שזה ראשונים, זה שמרכז התורה הוא לא בבבל, אלא מרכז התורה הוא כמה מרכזים אחרים, אבל לא בבל. יש באשכנז, יש בצרפת, יש בספרד, בקירואן, יש כמה מקומות אחרים, וזה סיפור ארבעת השבועים הידוע שלא ניכנס אליו. ההתפשטות של המרכז התורני. אבל, כמו שאנחנו יודעים, להחליט שעוברים מתקופה לתקופה, מתקופת הראשונים לתקופת האחרונים, להחליט שעוברת תקופה זה משהו לגמרי לא פשוט. לגמרי לא פשוט, הרי אין יום שבו עושים מצור, מעכשיו עוברת תקופה, זה מסובך קצת. גם בתקופות, הרבה תקופות, סוף תקופת הראשונים לדוגמה, ישנם כמה אפשרויות להגיד מהו סוף תקופת הראשונים. זה לא מקובל, אין משהו אחד שאנחנו יכולים להגיד עליו, זה הסוף. ישנם כמה אפשרויות, אבל זה...
זה כמו מעבר, יש לרוח, מרוח למים, למים
לאחר. על דרך זה, בדוגמת, כן, זה, יש דמדומים. יש משהו באמצע, יש תקופת ביניים, ושם ניתן לשחק. בכל מקרה, מה נוגע לענייננו? בדור של הרמב״ם, שזה כבר עמוק בתוך תקופת הראשונים, היה ראש ישיבה בבבל, שהוא חלק על זה שנגמרה תקופה לפני 150-200 שנה. הוא לא הסכים עם הנקודה פשוטה, מה בעצם ההשלכה, מה המחלוקת? אלה שטענו שתקופת הגאונים נגמרה, אמרו שהמרכז התורני זה לא בבל, ולא כולנו כפופים לבבל. ויש כמה מרכזי תורה. הוא טען שהוא היה ראש הישיבה בבבל, והוא הצליח קצת להחזיר, הגאון האחרון ששימר את המושג, את ההסכמה, זה רב אי גאון, הבן של רב שריר הגאון. אחרי זה כבר היה התפזרות. הגיע רב שמואל בן עלי הלוי, ואמר, בבל חוזרת לעצמה, להחזיר עטרה ליושנה. והוא טען, היה לזה הרבה הסתעפויות והרבה עניינים בצורת ההתנהגות שלו, הוא התנהג במלכוס דיק, הוא טען שבבל רחובה, ובין השאר הוא התווכח עם הרמב״ם שהיה מאוד מרכזי, אז הוא כתב דברים ארוכים נגד הרמב״ם שלא מקבל את תחיית המתים. איגרת תחיית המתים כתובה עליו, איגרת תחיית המתים כתובה עליו, על הגאון מבבל שחולק. יש פה עוד ציטוט של הרמה, יש ספר שיצא, הרמה הוציא כתב על רסייל, אני מקווה שקראתי את זה נכון, אבל כבר מקודם לא עזרו לי עם התרגום לערבית של השוק הלב וטרוד הרעיון, אז אני רגוע אם לא קראתי נכון. הרמה רבי מאיר הלוי, גם היה מגדולי התורדור, גם חלק על הרמב״ם, כותב הרמה, אני השגתי על הרב הנעלה הפילוסוף הנכבד, הלוואי שכל המחלוקות היו נפתחות בסגנון הזה. אני משיג, על מי אני משיג? על הרב הנעלה, הפילוסוף הנכבד, רבינו משה, נטרי, רחמנה ויפרקיני, בר מימון, נשמתו עדן, בן עובדיה, על הכחישות, תחיית המתים לעולם הבא, בחיבורו הידוע בשם משנה תורה. זה מתחיל הרמה. הרמה הבין מהרמב״ם במשנה תורה, עליו שבמשנה תורה הרמב״ם כותב שכל מי שלא מאמין בתחיית המתים הוא מין, והרמב״ם מדגיש באיגרת תחיית המתים ואומר, אני כתבתי מספר, כתבתי 24 אנשים אינם חלק לעולם הבא. למה כתבתי 24? שאם מישהו בטעות יתפספס לו אחד הדברים, הוא ישים לב שיתפספס לו. אבל בכל זאת הרמה הבין מדברי הרמב״ם שאין תחיית המתים, והוא כתב עליו מכתב השגה, והרמה חזר בו ברוב הזמן. הרמה הבין שהרמב״ם כן לא מזלזל בתחיית המתים, לא חשב לרגע שאין תחיית המתים. הוא קיבל מכתב חריף מאוד מחכמי לוניל. לוניל זה עיר בפרובנס שהיו ממש חסידי הרמב״ם, בראשות הרי מלוניל, יש הרבה התכתבויות, הרבה עניינים. הוא קיבל מהם מקלחת חריפה ביותר על הם טענו שהוא לא מדבר מספיק בכבוד על הרמב״ם. בכל מקרה, הם הוכיחו לו שהרמב״ם כן סבור תחיית המתים, אבל הוא אחד הדמויות המרכזיות בפולמוס, הרמה. הרמב״ם הגיב בגלל תחיית המתים, ידוע בדור שאחרי זה רבינו הרשב"ו, יש כמה גדולי ישראל רשב"ו, הרשב"ו שעליו אנחנו מדברים זה לא הרשב"ו הידוע, הרשב"ו הידוע הוא הרבה יותר נוטה לרמב״ם, אלא הרשב"ו מן ההר, שהיה דורותיים קודם לרשב"ו, והוא יצא למלחמת חורמה, למלחמת חורמה של ממש נגד הרמב״ם. תלמידו רבינו יונה, אני מניח שאין מישהו שלא שמע על רבינו יונה החסיד, בבבסרה לומדים על יסדו רבינו יוינה, שרי תשובה של רבינו יוינה, ספר שלומדים הרבה. רבינו יונה היה עסוק בשליחות קודש לעבור מקהילה לקהילה בשם רבו הרשב"ו, הרשב"ו הקדום יחסית. נכון מאוד. עבר מקהילה לקהילה, מלחמת קודש נגד כתבי הרמב״ם. לעבור ממקום למקום להסביר שאסור ללמוד ברמב״ם, בעיקר בספר המדו ובספר מורה נבוכים. באותו הזמן שרפו את ספרי הרמב״ם, יש מחלוקת מה בדיוק היה שם, יש מגדולי ישראל שהבינו שאותם אלה שלחמו ברמב״ם הלכו לנזירים הנוצרים. הייתה איזה מחלוקת בין הנוצרים, אני לא מכיר את שמות הכתות של הנוצרים, אבל הייתה מחלוקת בין כת א' לבין כת אחרת, והגיעו יהודים, לפי אחת הדעות, ככה רבי אברהם בן הרמב״ם מבין, הגיעו יהודים ואמרו להם, עד שאתם מבארים את הכופרים שלכם, גם אצלנו, אצל היהודים, יש כפירה, בואו תבארו את הכפירה שאצל היהודים. מה זה הכפירה שאצל היהודים? ספרי הרמב״ם. בכמה נקודות, לא רק בנקוף, כמה דברים, והלכו ושרפו, וכיוון שניתן, ואחרי זה, כתוצאה מזה, הם הבינו ששרפו גם את שרפות התלמוד שהיו אחרי זה. בכל מקרה, בלגן גדול, רבינו יונה, כמו שהוזכר כאן, רבינו יונה, כששמע על שרפת התלמוד, כששמע על השרפות, הוא הבין שזה לא נכון, שהם הלכו בדרך קיצונית מדי, והוא חזר בו. חזר בו והחליט נדר להשתתף על קברו של הרמב״ם ולהגיד שעבר בכל מקום הרמב״ם אמת ותורתו אמת. נראה כמה נקודות מאיגרת תחיית המתים, שזה התגובה של הרמב״ם, המקום שבו הרמב״ם אומר שאין כזה דבר שאין תחיית המתים. אומר הרמב״ם, אמנם אשר נכחיש אותו ואנו מתנקים ממנו אל השם יתעלה, הוא המאמר שלא תשוב הנפש של הגוף לעולם ושלא ייתכן היותו. אומר הרמב״ם, מה הבעיה החמורה בעלילת שקר, בעלילת שווא שתפלו עליי? אומר הרמב״ם, שזאת ההכחשה מביאה להכחשת הנפלאות. אומר הרמב״ם, מי שאומר אין תחיית המתים אומר שאין ניסים, והכחשת המופת, להגיד שאין נפלאות, זה כפירה בעיקר ויציאה מן הדת. ולזה אומר הרמב״ם, נחשוב תחיית המתים מפינות התורה. למה החלטתי שתחיית המתים זה אחד מעיקרי האמונה? בגלל שתחיית המתים מסמלת ניסים. אין תחיית המתים, אין ניסים. אין ניסים, אין כזה דבר. התורה מושתתת על מעל הטבע, לפחות אחד העניינים זה מעל הטבע. אין כזה דבר להישאר רק בתחומי הטבע, ולכן הרמב״ם לא מסכים לעלילה שתפלו עליו שהוא לא מאמין בתחיית המתים. אמנם על הרבה דברים אומר הרמב״ם כן שזה משל, אבל הרמב״ם מסביר למה הוא אומר שזה משל. נראה לי שהשעון מקולקל. אתה צודק. הרמב״ם אומר, איך אני יודע מה משל ומה לא משל? אני משתדל, אומר הרמב״ם, כמו שמופיע בציטוט הזה, אני משתדל תמיד להגיד שהתורה מתאימה עם השכל. ולכן, אני אשתדל להגיד שזה משל. אלא אם כן, יש דברים שבהם אין מנוס, ואני לא יכול להגיד שזה משל, והדברים ברורים כמו תחיית המתים. בתחיית המתים הרמב״ם אומר, כתוב בדניאל בפירוש, דברים ברורים, וכולו, ואין לי אפשרות להגיד שזה משל, וזה נכון, אומר הרמב״ם, כי אין לי בעיה עקרונית להגיד שיש ניסים. הם חשבו, כנראה, הרייבד, הרמה, רבינו שמואל בנאלי, הם חשבו שלרמב״ם יש בעיה עקרונית עם ניסים. יש לרמב״ם בעיה עקרונית לצאת מהטבע. מהרמב״ם, אין לי בעיה עקרונית לצאת מהטבע. הנטייה שלי היא לא לצאת מהטבע, אבל זה אפשרי, תחיית המתים, ולכן תחיית המתים זה עיקר מעיקרי האמונה, יסוד מיסודות התורה. אני מקצר ברשותכם, ונעבור לחולקים. החולקים על הרמב״ם חולקים בעיקר בבית פרטים. תחיית המתים, הרמב״ם מסכים, אז אין ויכוח. אבל עדיין הם חולקים עליו בשני פרטים. א', הרמב״ם אמר, היהודים הגשמיים אינם אלא משל וחידה. הם אומרים, היהודים הגשמיים התקיימו כפשוטם. דבר שני, הרמב״ם אמר, תכלית השכר זה נשמות בלא גופים. תכלית השכר זה בעולם הבא, בעולם רוחני. הם אומרים, לא, תכלית השכר זה בעולם גשמי. אנחנו נלמד כעת את דעת החולקים. מה יותר הגיוני? הרמב״ם טוען, הדעה שלי יותר הגיונית. תכלית השכר? תכלית השכר זה רוחני! רוחני זה הכי נעלה. נראה כעת את התגובה של החולקים. החולק הראשון, הרמה מעריך, הרמה רבינו מאיר הלוי, שגם כתב פירוש לכמה וכמה מסכתות, אגב, גם הרמה וגם רבינו יוינה, יש לנו אותם בבסרה. רמה התפיסו בשנים האחרונות על עוד מסכתות, אבל במסכתות הישיבתיות, רמה ורבינו יוינה, שתיהם יש בבסרה ואין במסכתות אחרות. להוציא הרמה שהתפיסו בשנים האחרונות על גיטין, קידושין. השכר לנשמות בגופים. למה תכלית השכר לנשמות בגופים? אומר הרמי, מאוד פשוט. מי עשה את המצוות? מי עשה את המצוות? הגוף עשה את המצוות. אנחנו עם הגוף שלנו השתדלנו, עם הגוף שלנו נסענו ליום עיון היחידי, עם הגוף שלנו השתדלנו לברך, השתדלנו לעשות כל דבר עם הגוף. אז מה? בשכר יגידו לגוף, אתה תעזוב, אתה תהיה בצד? אני עשיתי. הוא מביא את הסיפור הידוע עם אנטונינוס ורבי. אמר אנטונינוס לרבי, אי אפשר לדון את האדם, יבואו לנשמה, יגידו לה, מה כל העבירות האלה? היא תגיד, אני? זה הגוף. הרי עובדה, מאז שיצאתי מהגוף, אני פורחת כציפור דרור. עבירה אחת לא עשיתי מאז שנפרדתי מהרשע הזה. יגשו לגוף, יגידו לו, מה כל העבירות? ויגיד, אני? זה הנשמה. מאז שהנשמה עזבה אותי, אני שוכב כאבן שאין לה הופכין. לא עשיתי שום עבירה מאז שהנשמה הזאת הלכה. מה עושים? אז הוא נתן לו את המשל הידוע מהחיגר
והעיוור,
כן. החיגר והעיוור ששמרו ביחד והחליטו לטעום מהפירות, אז הם רכבו, החיגר רכב על העיוור וכיוון אותו. אז גם כשדנו אותם, גם כשנתנו להם את העונש, כל אחד אמר למלך, אני, החיגר אמר למלך, אני לא זז, איך אני? העיוור אמר למלך, אני, איך אני ידע בכלל ששומר על פירות ולא על אבנים? מה אתה רוצה ממני? אמר, אין בעיה, שהחיגר יושב על העיוור וככה נטפל בכם. אז אומר אותו דבר, השכר לעתיד לבוא חייב להיות באופן הזה, שמחזירים את הנשמה לגוף, ועם העונש נותנים לנשמה והגוף ביחד, מרובה מידה טובה, גם את השכר צריך לתת לנשמה והגוף ביחד, ולכן הוא כותב, תכלית השכר חייב להיות לנשמות בגופים, ואגב, הבאטליה, אם תכלית השכר לנשמות בגופים, אז חייב להיות שיהיה גלוסקאות וכלי מילת, דיינו חייב להיות שזה יהיה שכר רציני. לא ייתכן שאנחנו עובדים אלפי שנים, עם ישראל עובד אלפי שנים, ובסוף מה שיתנו לנו זה הסרת המונע. הסרת המונע אפשר להגיד אך ורק על שלב ביניים. אם זה שלב ביניים, אם אנחנו מתקדמים לשלב הבא, שהוא תכלית השכר, אז אפשר שיתנו לנו רוגלך בחוץ. אבל אם אנחנו, זה התכלית, זה המטרה, מה עבדנו אלפי שנים בשביל רוגלך בחוץ, זה גלוסקאות וכלי מילת. אז ממילא זה היה באטליה, תכלית השכר לנשמות בגופים לפי הרמה, ממילא היהודים הגשמיים יהיו כפשוטם, ולדעת הרמב״ם להיפך. אומר הרמה עוד נקודה, הזכיר מקודם הרב הלפרין את הרמב״ן, שאומר בורים את הנשמות בגופים בתחיית המתים בשביל השכר, נו, אחרי שניתן להם שכר אפשר לבטל אותם. הוא אומר לו, זה לא עובד ככה. יש תועלת שידעו שהשם יכול להחיות גוף אף ללא אכילה. השם יכול להחיות גוף גם בלי אכילה. איך נדע את זה? הנה, יהיה לנו תחיית המתים. תחיית המתים אנשים יחיו, ויהיה להם גוף, יהיה נס, יהיה גוף בלי אכילה. בדור הבא, הרמב"ן תפס פיקוח על הקבוצה שחולקת על הרמב"ם, וזהו, מאז ואילך, מהדור הבא, בדור הזה יש לנו את הרמ"א, הרייבד, רבי שמואל, ראש ישיבת בבל, מהדור הבא יש לנו את הרמב"ן. הרמב"ן בכמה ספרים חולק, חשבתי שנסביר על הספרים של הרמב"ן, אבל לא נסביר על הספרים של הרמב"ן. הרמב"ן חולק בשתי הנקודות, הוא אומר בדרשת תורת השם תמימה, שהיהודים הגשמיים יהיו כפשוטם. בשער הגמול, כותב הרמב"ן, שתכלית השכר יהיה לנשמות עם גופים, הכרעת תורת הקבלה והחסידות, כדעת הרמב"ן כידוע, שתכלית השכר לנשמות בגופים. אז עד כאן הכל בסדר. יש מחלוקת, יש הרבה מחלוקות. כל הנוכחים כאן את מה מכירים? את דעת הרמב"ן. למה כולם מכירים את דעת הרמב"ן? מכיוון שזה הכרעת תורת הקבלה והחסידות. אז עד כאן הכל בסדר. עדיין יש משהו לא הגיוני. כותב הצמח צדק, דרך מצווי סכו, וזה הציטוט שמופיע כאן לפנינו, לכאורה אינו מובן איך יהיה התענוג לנשמה כשהיא בגוף יותר מעולה ונכבד מן התענוג לנפש המופשטת מן החומר. דהיינו, אומר הרמב"ן, הרי נחשוב, מה הסביר לנו, אומר הצמח צדק, מה הסבירו לנו? הסבירו לנו שיש אילוץ, אין מנוס. אנחנו רוצים לתת שכר, ומה, הגוף לא יהיה, זה לא הוגן. חייבים לתת שכר שגם הגוף יהיה בעסק. אבל אומר הרב הצמח צדק, בואו נחשוב. בואו נחשוב, הרי אם אנחנו נאלץ לתת שכר לגוף, השכר הזה יהיה חייב להיות גלוסקאות וכלי מילת. מה זה גלוסקאות וכלי מילת? אפשר לחשוב. אפשר לחשוב. שכר רוחני והגוף, אמה ניתן שכר רוחני, אבל הגוף תמיד מגביל, והגוף מפריע, והגוף מציק, ותמיד, אם אנחנו בלי הגוף, אנחנו משתחררים מההגבלות. אז מה ההיגיון? אוקיי, יש לך אילוץ, בסדר, אבל עדיין, איך אפשר להגיע לשכר מאוד נעלה? תכלית השכר, אלפי שנים עובדים, המשכורת בסוף. צריך שזה יהיה משהו רציני. כל עוד אנחנו בגוף, איך אפשר להגיע למשהו רציני? שואל הרב עצמך צדק, והוא אומר, זה אפשרי. מכיוון שזה שכר כל כך נעלה, שכר רוחני כל כך נעלה, אפילו כשאנחנו בגוף, אנחנו יכולים לקבל שכר גופני כל כך נעלה. שכר רוחני כל כך נעלה, סליחה. אפילו כשאנחנו עם גוף יכולים לקבל שכר רוחני נעלה, והרבי מסביר כאן, הרבי מסביר בכמה וכמה עניינים, ולא נעריך, שאדרבה, בגוף יכול להתגלות עצמוס, התכלית זה דירה בתחתונים, דווקא בגוף, שכל הכוחות הרוחניים יתגלו בגוף. ולכן גם הרבי אומר, בשיחה אחרת, זה הורדתי מהאינטרנט, את הנמר עם גדי ירבץ, אולי זה גם בינה מלאכותית, אולי לא, אולי זה אמיתי, אני לא יודע, אולי הם באמת נעמדו בשביל להצטלם. אני לא יודע, מה שנמצא בצד, מה? מה שנמצא בצד, זאב עם כבש, זה ודאי תרומה של בינה מלאכותית. למה דווקא היהודים גשמיים כפשוטם? הרי אם השכר הרוחני, יש שכר רוחני כל כך נעלה, שאנחנו אפילו בגוף נוכל לקבל אותו, אז למה אנחנו צריכים את השכר הגשמי? אז הרב אומר, לא, זה לא שאנחנו צריכים את השכר הגשמי, אנחנו באמת לא צריכים. אבל האלוקות כל כך חודרת בתחתונים, בתחתונים, תחתונים, שזה מתבטא גם בגלוסקאות וכלי מילת, גם בגר זאב עם כבש, גם בגובה האסטרונומי של בני אדם, זה בא לידי ביטוי, זה לא שאנחנו צריכים. אז זה עד כאן הלימוד הקונבנציונלי. כן? זה אלוקות, כן, היום כבר קשה להפתיע אותנו. נסכם את הלימוד הקונבנציונלי, יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן, הרמב״ם אומר שני פרטים, תכלית השכר נשמות בלי גופים, בתקופה שלפני זה של תחיית המתים, יהיה את היהודים הגשמיים בדרך משל וחידה, וזה רק עשרת המונע, רק שיהיה נוח לנו לקיים מצוות. חלקו עליו רבים, לענייננו הרמב״ן אומר, תכלית השכר לנשמות עם גופים, והיהודים הגשמיים התקיימו כפשוטם. קבלה וחסידס כדעת הרמב״ן לגמרי באופן גורף, וגם מסבירים בפנימיות העניינים למה זה חייב להיות דווקא באופן הזה. בתורת החקירה, בתורת הנגלה, באמת ידם על התחתונה מבחינת ההיגיון של הדברים, אבל בפנימיות העניינים ידם על העליונה לגמרי. עד כאן, כמו שאמרנו, הלימוד הקונבנציונלי, הדרמה שהרמב״ם פתח, וכעת נעבור לדרמה הבאה. הרבי בשיחות, ועוד לפני זה באיגרת, האיגרת שציטט הרב אלפרין, יש בה עוד קטע, יש בה עוד כמה וכמה קטעים כמו שהוזכר, אבל עוד קטע, ומשם ואילך בכל השיחות, הרבי לא מסכים לקבל שהרמב״ם אומר שהיהודים הגשמיים לא יהיו כפשוטם. לא מסכים. אין אפשרות כזאת. הרמב״ם, אותו הרמב״ם שלמדנו עד עכשיו באריכות את כל המחלוקות ואת כל הבלגנים ואת כל מה שהוא אומר בהקדמה לפרק חלק וביד החזקה ובאיגרת תחיית המתים, אחרי תכלות הכל אנחנו מגיעים עוד לפני הנשיאות, האיגרת הזאת תפשין ג', האיגרת בתפשין ג', משם ואילך, כמדומני ששם זה המקור הראשון, שהרבי אומר, הרמב״ם משלנו. אין דבר כזה שהרמב״ם יגיד, נשים לב, על מה אנחנו מדברים? על היהודים הגשמיים. לא על תכלית השכר, על היהודים הגשמיים. הרב אומר, אין דבר כזה שהרמב״ם לא מקבל את היהודים הגשמיים כפשוטם, גלוסקאות וכלי מילת, גר זאב עם כבש וגובה אסטרונומי. הידוע ביותר, והרב הסביר הרבה פעמים החל, ההסבר של הרב באיגרת זה הסבר חד פעמי, לא ניכנס אליו, ההסבר הידוע שהרב מסביר בדעת הרמב״ם, ואת זה אני מניח שכל היושבים כאן יודעים, זה שישנם, וכשהתחלתי לדבר על הרמב״ם, אז קיבלתי קריאות ביניים, אין לי סדרנים, אז כולם פה, אבל היה קריאות ביניים, ששתי תקופות, אז את זה הרב מסביר, הפעם הראשונה זה כמדומני, הפעם הראשונה במיימר, בתוך שינטסרוב, אחרי זה בקונטה סיניונו, הפעם המרכזית, ההסבר המרכזי, זה בליקוטי שיחות חלק חף זין, בשיחה לפרשת בחוקו ישי, שזה בעצם שיחה שהודפסה יחד עם עוד שלוש שיחות בדבר מלכוס יוד בייז. הדבר מלכוס שהרב חילק זה ארבע שיחות יסודיות בגאולה המשיח, ואחד מהם זה השיחה הזאת, שהרמב״ם סובר שישנם שתי תקופות בימות המשיח. דהיינו, עוד לפני השיחה ידענו שלפי הרמב״ם ישנם שתי תקופות. זה ידענו לפני השיחה שלפי הרמב״ם ישנם שתי תקופות. מהם שתי התקופות? אחד זה ימות המשיח, תחיית המתים, ואחרי זה עולם הבא, נשמות בלא גופים. אומר הרב, לא, זה לא תקופה אחת ימות המשיח ותקופה אחת עולם הבא. בתוך ימות המשיח, שם ישנם שתי תקופות. איפה בתוך ימות המשיח ישנם שתי תקופות? אז הרב אומר, תקופה ראשונה, המשיח מגיע, עולם כמנהגו נוהג, וגר זאב עם כבש, משל וחידה, גלוסקאות וכלי מילת, הכוונה היא לרוג אלפים שניתן להכניס לזל, הכל משל וחידה. הכל משל וחידה. תקופה שנייה, ניסים. תקופה שלישית, שבעצם במקור קראנו לה תקופה שנייה, זה התקופה של נשמות בלי גופים. זה דעת הרמב״ם. הרב מעריך בזה. למה לומר שתהיה תקופה ניסית? למה לומר כזה דבר? מאיפה לך, מאיפה לרמב״ם, איך נולדה תקופה ניסית? הרי הרמב״ם הסביר לנו כל כך באריכות, שכל הרעיון הזה של תקופה ניסית, הוא לא מתאים, הוא לא לעניין. נכון, יש תחיית המתים. התחיית המתים זה אירוע חד פעמי, שהרמב״ם אמר, הוא כתוב בפירוש, הוא זה, אז זה תחיית המתים. נכון מאוד, אבל הרמב״ם אמר לנו, השינוי, מתוך הרמב״ם הבנו, השינוי הזה הוא שינוי בגלל סיבה מסוימת. מהי הסיבה? הרמב״ם כתב, ראינו מקודם את הציטוט, למה יהיה תחיית המתים? בשביל שאנשים יוכלו לקיים מצוות ויזכו לעולם הבא לתכלית השכר. זה מבחינת הרמב״ם, בשביל זה נועדה תחיית המתים. אז בשביל מה נועד גלוסקאות וכלי מילת? הרי לפי הרמב״ם אין דבר כזה שכר גשמי. אין דבר כזה שכר גשמי, גשמי זה לא שכר, גשמי זה עשרת המונע. לא יעלה על הדעת שארוחת הצהריים שהגישו פה זה שכר לאלה שהועילו בטובם להגיע. ארוחת צהריים זה עשרת המונע, שיהיו רגועים.
ביטוי של
שלימות שיש ליהודים. ביטוי של? אז נראה את הציטוט מהרבה. הציטוט הוא הציטוט הבא. זה כל כך הפתיע אותי הציטוט הזה, אז הבאתי אותו בשפת המקור, ביידיש. אני אשתדל לתרגם. הרב אומר, בשביל מה השכר הגשמי הזה? הרי זה לא שכר. בשביל מה הניסים האלה? מי צריך אותם? הרי זה לא שכר, והשכר יהיה אחרי זה, וזה לא עשרת המונע. מי צריך ניסים? אומר הרב, אני אקריא קודם ביידיש, ואת זין הניניה נוי סוף, אז דרוי בירשטר ואת בבייז ניסים וכולו, אויף צוארויס ואיזן דוי סוף עשה חביבוס ומי לפונידן. הרב אומר, יהיה ניסים למה? בשביל להראות את המעלה והחביבות של היהודי. להראות את המעלה והחביבות של יהודי. יהודי הוא כזה אחד שיש לו ניסים. אז לכן יהיה תקופה כזאת שבה יהיה ניסים, זה לא שכר. כי לפי הרמב״ם תכלית השכר זה שכר רוחני. אז למה יהיה גשמי? הגשמי יהיה להראות לכולם שהקדוש ברוך הוא אוהב את היהודי. שיהודי הוא חביב אצל הקדוש ברוך הוא, שבשביל יהודי עושים ניסים. אני חושב שהנקודה הזאת היא כללית בשיחות של הרב, ולא רק פרטית.
שרואים שכל העולם עוד שיניים ולשון נגד היהודים, הפוך
מלאחד. כן.
היהודים
זכובים דבויים. לא להיסחף.
לא, אבל בתקשורת.
בתקשורת, טוב.
בתמונה...
תקשורת זה וירטואלי.
אתה
גם
התקשורת
שלו
צריכה...
כן. אז אם כן, יש לנו מחלוקת והרב אומר, ייתכן ונדלג על התקופה הראשונה הלא ניסית ונעבור ישר לתקופה השנייה, כך הרב אומר בשיחה בחלק רב זין, בכמה שיחות אחרות הרב אומר את זה כמסקנה, שנעבור ישר לתקופה השנייה, ואני אדלג כאן ברשותכם. דילגתי על הדרן של נון א', בגלל שהשעון ממש מתקדם מהר, אבל... זה נקודה, השיחה השנייה שמשלימה את הנקודה הזאת של שתי תקופות זה הדרן על הרמב"ם בתוך שינון א', אבל סיכום ביניים הוא כך. לפי איך שהרב מסביר את הרמב"ם והרמב"ן, לפי הרמב"ן ישנם שתי תקופות. משיח מגיע, גם הרמב"ם וגם הרמב"ן מסכימים שהכל נשאר כרגיל, רק יותר נוח לקיים מצוות. עוברים לתקופה שנייה, לפי הרמב"ן התקופה השנייה הזאת זה תכלית השכר, ולכן יהיה ניסים, כי הניסים האלה זה חלק מהשכר, זה חלק מהאלוקות שחודרת בעולם, יהיה ניסים. לפי הרמב"ם גם יהיה ניסים בתקופה השנייה, אבל זה לא שכר, זה בשביל להראות את המעלה והחביבות של ישראל. בתקופה השלישית זה רק לפי הרמב"ם, תקופה השלישית יהיה אך ורק נשמות ללא גופים לפי הרמב״ם. הרבי מביא בהדרן של סוף שינון בייז, שזה הדרן האחרון ששמענו מהרבי, שבעזרת השם נשמע תכף ומיד את ההדרן הבא, אז הרבי מביא שיש לומר שהרמב״ם יקבל גם את השיטה הזאת, גם את העניין הזה של תכלית השכר נשמות בגופים, שגם כן הרמב״ם מקבל. וזה נאמר למיטב ידיעתי באופן חד פעמי, שתי תקופות כמו שאמרנו, דהיינו ההסכמה של הרמב״ם ליהודים הגשמיים זה משהו שמלווה אותנו מתוף שין ג' ועד תוף שינון בייז, 50 שנה שהרמב״ם מסכים, עשרות פעמים עם מקורות שונים. הנקודה הזאת שהרמב״ם מסכים שתכלית השכר זה נשמות בגופים, זה כתוב רק פה. בחוברת, נס שזה נמצא בחוברת, שאני יכול לדלג על זה ולהשאיר את זה לשיעורי בית, כי צריך כבר לסיים. בעמוד 14, יש שיחה של הרבי, סליחה, שבוע סטוב של מ"ג, אני אחזור על נקודת הדברים הנוגעת לעניין, לא יחזור על נקודת השיחה הנוגעת לענייננו, אלא כל אחד יכול לראות בפנים, אלא יחזור ישר על ההשלכה לענייננו, ואת השיחה יהיה אפשר להשלים אחרי זה, שהשיחה בעצם היא המקור שעליו ניתן לצאת ממנו למה שאני אומר כעת, על שאין הכרח. אז השאלה הגדולה היא, האם הרמב״ם ידע שלדעתו האישית של הרמב״ם, היהודים הגשמיים, יהיו כפשוטם, או שהוא לא ידע את זה? שהרי אם קוראים את דברי הרמב״ם באיגרת תחיית המתים ובהקדמה לפרק חלק וביד החזקה, זה נראה שאף אחד לא הצליח, כמעט אף אחד לא הצליח לחשוב על כזה אפשרות שהיהודים הגשמים יהיו כפשוטם, ועוד לא נכנסנו למורה נבוכים שזה גם מקור חשוב בעניין. האם הרמב״ם ידע את זה או לא ידע את זה? אז מתוך השיחה נראה שניתן לומר שתי תשובות בדובר. תשובה אחת, אני רוצה להקריא את דברי הרבי הצמח צדק. זה נמצא בעמוד 15 בסוף החוברת, הציטוט האחרון. אומר הרבי הצמח צדק, הוא מדבר על רבי יוסף קארו. רבי יוסף קארו כתב כמה ספרים. הספר המקוצר והתמציתי שלו ביותר זה שולחן אורוך. הספר שמקביל לשולחן אורוך, והוא בהרחבה, זה בס יוסף. הרב הצמח צדק מעריך בהלכה מסוימת ומגיע למסקנה, והוא כותב, וניתן להסביר ככה בשולחן אורוך. נשאלת השאלה, רבי יוסף קארו עצמו בספר המקביל בבית יוסף, שהוא יותר בעריכות, הוא מסביר שכוונתו אחרת, אין כוונתו למה שהרב הצמח צדק רוצה להסביר בשולחן אורוך. הוא עצמו מסביר, הוא עצמו אומר, אני מתכוון למשהו אחר. אומר הרב הצמח צדק, זה לא בעיה, אני עדיין יכול להסביר את דבריו בשולחן אורוך אחרת ממה שהוא בעצמו מסביר. למה? מכיוון שבנוגע לשולחן אורוך כתוב, כותב רבי יונתן אייבשיץ, בתומים, רוח השם נוססה בקרבם, להיות לשונה מכוון להלכה, גם בלי כוונת הכותב. דהיינו, הוא טוען פרשנות אחת לדברים שלו, אבל מכיוון שההלכה נפסקה אחרת, בגלל כל הראשונים וכולו, אנחנו נסביר את השולחן אורוך שלו, לא כמו שהוא חשב, אלא כמו שנפסקה ההלכה. צמח צדק מפורש, ואף אם תמצא לא אמר, אני מקריא בפנים, ואף אם תמצא לא אמר שבא בסי אוסף לא נתכוון לזה, מכל מקום, על כל פנים, מלשון השולחן אורוך, אין היתר מפורש. ילקח מה שיחמיר רבנו זל בזה, אינו נגד השולחן אורוך, וכול, ואז הוא מעתיק את התומים, שרוח השם נוססה בקרבם להיות לשונה מכוון להלכה בלי כוונת הכותב, וחפץ השם בידם הצליח, הוא לא עיין שם. ילקח, אף אם תמצא לא אמר שבא בסי אוסף לא נתכוון, מכל מקום, מלשון השולחן אורוך, נראה לפרש, אפשר לפרש אחרת. אז אם כן ניתן להסביר שגם אם הרמב״ם לא התכוון במודע לזה שהיהודים הגשמים יהיו כפשוטם, עדיין ניתן להסביר את זה בדבריו, מכיוון הרבי מביא הרבה פעמים את הלשון הזאת, רוח השם נוססה בקרבם, על הרמב״ם. עוד ניתן לומר שכל דברי הרמב״ם זה מתוך השיחה. מתוך השיחה שבוע שמים ג' שניתן לראות אחרי זה, עוד ניתן לומר שהרמב״ם מה שהוא כתב ביד החזקה, שביד החזקה הוא השאיר מקום לרמזים על זה שיהיה יהודים גשמיים, זה עיקר כוונתו. דבריו בפרק חלק ודבריו באיגרת תחיית המתים נאמרו על דרך מוירי הנבוכים, שמוירי הנבוכים הוא כתב לא את דעתו האמיתית, אלא את מה שצריך כדי להרגיע את הנבוכים. אבל עיקר כוונתו זה מה שכתוב כאן. אז עד כאן נסכם בקצרה. יישר כוח לכולם על ההקשבה, אני עצמי לא הייתי מצליח להקשיב לעצמי כזה הרבה זמן, אז נסכם בקצרה. מה? התחיית המתים כפשוטו לא רמז, הוא אומר את זה בפירוש כמה פעמים, תחיית המתים הוא אומר כפשוטו. זה אני לא יודע, זה הרבה ממש קטן מאוד, הרבה איתי סיכום הדברים שתי דקות, שתי דקות לסיכום הדברים. שנייה אחת. שתי דקות לסיכום הדברים. במשך הדורות למדו שהרמב״ם בשני פרטים חולק במחלוקת גדולה עם רוב גדולי ישראל. היהודים הגשמיים כפשוטם ותכלית השכר לנשמות בגופים. הכרעת הקבלה והחסידות בשניהם כדעת החולקים על הרמב״ם, כמו שראינו בעריכות את הטעמים לכך. הרבי הסביר עשרות פעמים שהרמב״ם מסכים ברמה מסוימת ליהודים הגשמיים כפשוטם, ופחות פעמים לזה שהרמב״ם מסכים גם לתכלית השכר נשמות בגופים. התלבטנו האם הרמב״ם ידע את זה או לא, כי יש ביטוי מהרבי שהרמב״ם יושב למעלה בהדרן על הרמב״ם ממתת, אם אני לא טועה, הערה 76, שהרמב״ם יושב למעלה, והמשמעות שמה שהוא שומע איך היהודים למטה לומדים רמב״ם, והוא מבין מה כתוב ברמב״ם, דברים שהוא לא ידע כשהוא כתב אותם. בעזרת השם נזכה לראות את הכל תכף ומיד ממש, יישר כוח לכולם.
יישר כוח גדול לרב שפריגר. וכעת לפני שנעבור לשיעור של הרב בורנשטיין, תהיה הפסקה קצרה, וידאו של הרב בבקשה.